ואנחנו ממשיכים בליקוטי מוהר"ן בסימן י"ז, תורה י"ז. זה המאמר השני במאמרי המשתעה. עכשיו, המאמר הראשון, שהיה תורה ט"ז, היה מאמר קצר. אבל מאמר י"ז הוא מאמר ארוך, שספק גדול אם אפשר להספיקו בשיעור אחד. יש צד שווה בין שני המאמרים, בין ט"ז לבין י"ז. אם אתם זוכרים, ט"ז דיבר על כך שהצדיק צריך מדי פעם לצאת, תודה רבה, מהעיון העמוק שלו בחוכמה, כדי לטפל בתיקון העולם. ותיקון העולם הוא לקרב את האומות לאמונת ישראל. שאם לא כן, עשיו וישמעאל ישתלטו על העולם. זה היה התוכן. פסקה י"ז מדברת על אותו הדבר, אבל אחרי סיבוב ארוך שבארוכו. אבל זה בעצם אותו העיקרון שצריכה להיות השפעה אוניברסלית של היהדות על האנושות. זה בעצם מה שאומר רב נחמן בתורה י"ז. רק עד שהוא מגיע לזה לוקח לו כמה הקדמות. במבט ראשון לא רואים את זה. אז אני קורא כאן בתחילת י"ז הוא מביא פסוקים מבראשית. הפסוקים האלה הוא יסביר אותם רק בסוף כל המהלך כולו. כלומר, לאורך כל המהלך כולו אנחנו לא נראה שום דבר מהפסוקים האלה. אבל אחרי כל מה שנלמד, בסוף תורה י"ז יתברר למה הוא הביא את הפסוקים האלה. כן, כך דרכו, רק אני פשוט מכין את הנפשות, את הקרקע. ויהי הם מריקים שקיהם, והנה איש צרור כספו בשקו. ויראו את צרורות כספיהם, המה ואביהם, ויראו. נבהלו. ויאמר להם יעקב אביהם, אותי שיקלתם, יוסף איננו ושמעון איננו, ובנימין תיקחו, עליי היו כולנה. המאמר הזה, הפסוקים האלה, הוסברו כבר לאל בתורה י' באות ד', אבל באופן שונה לגמרי מאיך שנלמד את זה עכשיו. בסדר? כך דרכו של רב נחמן, שהרבה פעמים הוא לוקח מאמר או פסוק, הוא מפרש אותו באופנים שונים, לפי התוכן שהוא רוצה להעביר אלינו, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל ידור. טוב, הבה נקרא בפנים. פסקה א', כי יראה ואהבה. מה זה יראה ואהבה? יראת השם ואהבת השם הכוונה, כן? לא יראה מאדם או אהבת אדם, אלא יראה מהשם, אהבת השם. יראת השם ואהבת השם הם שני העמודים של דעת השם. כלומר, כדי להגיע לדעת אלוהים אמיתית, מוכרחים להכיר את הקדוש ברוך הוא דרך שני הממדים האלה כאחד, אף על פי שהם לכאורה סותרים זה את זה. יראה, אהבה. אם כי יש קשר ביניהם, הוא כבר אמרו דורשי רשומות, שהאותיות הראשונות של אהבה, הם האותיות האחרונות של יראה. כן, א' וה'. כך שיש קשר בין שאחרית היראה לתחילת האהבה. אבל בכל זאת, היראה והאהבה מורים על תנועות הופכיות בנפש. כי היראה זה הריחוק. ביראה אני חש את הריחוק. באהבה אני חש את הקירוב, את קרבת אלוהים. אם כן, יש ריחוק וקירוב כאחד. דווקא מתוך הריחוק והקירוב כאחד, אני מתחיל לדעת את האמת. יש לזה פן מוסרי ויש לזה פן שכלי. הפן הרוחני אומר כך, המוסרי אומר כך, שהגמרא אומרת, עשה מאהבה, עשה מיראה. עשה מיראה שאין ירא בועט. והירא מפחד, הוא לא בועט. עשה מאהבה שאין האוהב שונא, כי אני יכול לעשות מיראה ולשנוא. לכן, מסיבות מוסריות, צריך להיות גם אוהב וגם ירא, כדי שלא תהיה בעיטה ולא תהיה שנאה. זה על דרך השלילה, על דרך החיוב. נשאלת השאלה, האם אפשר לדעת את אלוהים או אי אפשר? מה התשובה? גם וגם. כן? פה הוצאו מספר תשובות. יש פה מי שהציע אי אפשר, יש מי שהציע אפשר, ואני מציע גם וגם. כן, כלומר, דעת אלוהים היא מהלך של הלוך ושוב, של רצו ושוב. כל מי שרוצה להגדיר, יתרחק. כל מי שמתרחק, לא מגדיר. כן, מה אתה רוצה? נכון. אתה אומר שאני אמרתי בשיעור אחד, שמשה הגיע לדרגה הכי גבוהה, שהיא לא לדעת. מסקנה אי אפשר.
באמת.
באמת. ככה אתה אומר, נכון? אבל מה אתה עושה עם מה שהרמב״ם כותב על זה? שקיבל מן ההשגה אחר ששאלה יותר ממה שידע מקודם. על פי העיקרון, שאלת חכם חצי תשובה. אז מה יקבל משה? כששאלת שאלה. אז אין שאלה, אין שאלת חכם כשאלת משה. הגיע לחצי תשובה. זאת אומרת, כפי הפתגם הפילוסופי הקדום, תכלית הידיעה שלא נדע. אז לא, לא, לא אמרו, התכלית היא שלא נדע. אלא תכלית הידיעה שלא נדע. אז זה משהו אחר.
לדעת
שאני לא יכול לדעת, זה אני יודע בהתחלה. יש באי ידיעה, ידיעה. כן? יש עד דלא ידע, בפורים, כן? עד דלא ידע. יש רשע דלא ידע. יש שאלות שמעבר לידיעה. אז יש התכנים של הידיעה היותר עליונה, הם בבת אחת שלילה וחיוב. נשאלת שאלה יותר גדולה. האם, אני אשאל שאלה קצת פרובוקטיבית, אני מקווה שלא תזדעזעו יתר על המידה. האם אלוהים קיים או לא קיים? קיים? אי אפשר לדעת? מה זה קיום? גם וגם? אולי מישהו יציע לא קיים? בכל זאת, משהו, כן? ברור. מה? מוכרח להיות קיים. אז אתה כופה עליו. כן? זקטנת אותו, זה אלוהים קטן יש לך. כן? אלא ברור שמושגי הישות והאינות, קיום ואי קיום, הם מושגים שאינם שייכים באלוהות. כן? אי אפשר להגיד עליה הקדוש ברוך הוא שהוא קיים, זה להקטין אותו. גם להגיד שהוא לא קיים, זה להקטין אותו. זאת אומרת, כי המושגים של קיימות ואי קיימות אינם שייכים באלוהות, כמפורסם. אז אם כך, איך הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו, בתור יש או בתור אינה? המאמינים אומרים שהוא ישנו. הכופרים אומרים שהוא אינו. ואיפה הקדוש ברוך הוא באמת? הוא מעבר לכל זה, מה אכפת לו? כן? מה שיגידו עליו המאמינים או הכופרים? זאת אומרת שעל מנת לתפוס משהו מריבונו של עולם, אני צריך לדעת בבת אחת שהוא ישנו, ובבת אחת שהוא אינו. כלומר, אני צריך, ברגע שאני יודע שהוא ישנו, זה ממלא אותי אהבה. ברגע שאני יודע שהוא אינו, זה ממלא אותי יראה. אז יוצא, מה? שהוא אינו. זאת אומרת שאני לא יכול להשיג אותו. מה שאני לא יכול להשיג, הוא מבחינתי לא קיים. זאת אומרת, מה? זה מלא אותי עירה, כי העירה זה הכרת הריחוק. והריחוק הוא ריחוק מוחלט. כן? כלומר, יש, האמת היא ככה, אם אני אומר שהקדוש ברוך הוא רק אינו, אני נתון בכותב של הכפירה. אם אני אומר שהקדוש ברוך הוא רק ישנו, אני נתון בכותב של עבודה זרה. ברור? אז מה צריך לעשות? העולם הולך ומתנדב כמטוטלת. כן, כלומר, יש לפעמים הרבה עבודה זרה בעולם. אז הקדוש ברוך הוא מביא משב רוח רענן של כפירה, כדי לנקות את העולם מן העבודה זרה. אבל יש לפעמים מצב שהעולם יותר מדי רחוק מהשם. מגיע לאתאיזם מוחלט. אז הקדוש ברוך הוא מביא משב רענן של עבודה זרה, כדי לקרב את העולם לדעת השם. כך שבעצם העולם נמצא במטוטלת שהולכת ומתקרבת אל המרכז, בין אמונה, זאת אומרת, בין כפירה לבין עבודה זרה, עד שבסוף מגיעים אל מרכז האמונה, ואז נמצאים באמצע. השאלה היא, האם האמצע הזה הוא אמצע סטטי, בום, כמו מטוטלת שלא זזה יותר, שקבעו אותה במסמרים. או, מה שבאמת נכון, שבתוך המטוטלת, גם כשהיא נראית כנחה, עדיין ממשיכה תנועה זעירה, עדינה, איזה מין רטט, שהוא, מה שהרב קוק מכנה באורות הקודש, הרטט של האמונה. כלומר, בתוך דעת אלוהים יש קרבה וריחוק באופן מתמיד, כך שיש כמין מטוטלת עדינה. אותה מטוטלת עדינה היא, במקום להיות עבודה זרה, יחס מגעיל, וכפירה, יחס מגעיל, יש משהו שנקרא אהבה ויראה. קצת אהבה, קצת יראה, קצת אהבה, קצת יראה. זה עדין כזה. אגב, כך הוא העדין אצל אוהבים. האם האוהבים רק דבוקים זה לזה, או מתרחקים זה מזה? יש משחק באהבה. המשחק של האהבה זה הקרבה והריחוק ביחד. אם יש רק אהבה, אין יותר, אם יש רק דיבוק, אין יותר אהבה אמיתית. כן? כי עד כמה אפשר כבר לחבק? תזוז כבר, אתה מפריע. כן? זאת אומרת, הריחוק הוא הכרחי. כן? כחלק מן האהבה. זה אהבה ויראה. כשיש איזון אמיתי בין אהבה ליראה, אז מתחילה דעת אלוהים אמיתית. במובן מה שאני אומר? טוב. עכשיו, אותו דבר. עכשיו, איך מקבלים אהבה ויראה? מה? מה? מה זה עבודה זרה? זה הגדרה. גם. כשאתה בא להגדיר, זה עבודה זרה. זה יכול להיות אחד מהצורות. יש כל מיני צורות של עבודה זרה. אבל עבודה זרה יותר פשוטה, זה להגדיר את אלוהים. למשל, יש עבודה זרה מצויה בשוק היום, לומר שאני מאמין בכוח עליון. מכיר את זה? כוח עליון זה סוג של הגדרה. כן, להגדיר את האלוהות דרך הכוחניות, הכוח, העוצמה. כן, סוג של עבודה זרה. כן. אז יש הגדרות. יש כאלה שאומרים, לא, אני לא רוצה הגדרות, אני בכלל לא מדבר, אני נשאר בהפשטה פילוסופית מוחלטת. זה גם זה סוג של כפירה. כן. ברור. אז זה לא קל להאמין, לא בגלל שזה לא ודאי, אלא בגלל שהתוכן של האמונה הוא תוכן שבו יש רצו ושוב מתמיד. זה כמו לחיות. כן? האם לחיות זה להיות במתח או רפוי? ברור שלא זה ולא זה. אם האדם רפוי לגמרי, מולוסקה, מרשמלו בשלבים מתקדמים של מדורת ל"ג בעומר, אז אפשר, אין לו עמידה. לעומת זה, אם אדם מתוח, אפשר לחיות בצורה הזאת. החיים נמצאים ברטט של המתח המתון שבין שני הקצוות. בסדר? אפשר להביא עוד משלים, אבל אני חושב שדי לנו במשלים אלה, שהם מספיק ססגוניים כדי לשעשע אתכם. עכשיו, מה אומר כאן רב נחמן? כי, מה?
גם לימים שהייתה נבואה?
מה?
כל המושגים האלה גם לימים שהייתה נבואה?
המושגים האלה, קל וחומר, היו שייכים לימים שהייתה בהם נבואה, בוודאי. כן. כי יראה ואהבה. אי אפשר לקבל, כי אם על ידי צדיקי הדור, כי הצדיק הדור הוא המגלה היראה והאהבה. זה פה משהו, זה פצצה מה שאני אומר כאן. אתה רוצה יראה, יראת השם, או אהבת השם, אתה צריך ללכת לצדיקי הדור. למה? אני אסתכל בספרים או בשכלי, ואני אגיע ליראה ואהבה. כי אם אתה לא עובר דרך צדיקי הדור, כלומר לא דרך אישיות, אז האלוהים שאתה מכיר מחוסר אישיות. אז מדובר באלוהים שמושג דרך החוכמה. אם הוא מושג דרך החוכמה, אז הוא לא מושג כבעל רצון. אם הוא לא בעל רצון, אז אין עם מי לדבר. כן? זה בדיוק כהבחנה שבין האלוה של אריסטו לבין אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. אלוהי אריסטו הוא בסופו של דבר איזה סוג של הפשטה, שאיננה מקיימת עמי שום דיאלוג. אני בעצם משיג את קיומו, ומה אכפת לו לאלוהים שאני משיג אותו? והייתי אומר אפילו מעצמי, מה אכפת לי אני המשיג שאלוהים קיים? זה בעצם, כשהעץ הוא ירוק, מה אכפת לו לים שהעץ הוא ירוק? וזה בעצם מה שאין כן, אם אתה מכיר את האלוהים בתור מישהו, ואותו מישהו אומר, אנוכי, יש לו אישיות. יפה, בול, איזה יופי, סיפקת לי מה שרציתי. בסדר? אז תבואו לכל השיעורים. יש, הטענה של הפילוסופים היא, שלומר על אלוהים שהוא אישיות, זה להגדיר אותו. ולכן מה הם מעדיפים? איזה מושג מופשט, איזה הפשטה. ואינם שמים לב שהם עושים את ההפך. מי שמדבר על האלוהות בתור הפשטה, הוא מגדיר אותו. ודווקא דרך האישיות אין הגדרה. כי האישיות היא אינסופית. אתה יכול להגדיר לי אישיות? אתה לא יכול להגדיר אישיות. אישיות היא אינסופית, היא אינסוף. זה הפנים. מה? לא, זה אינסוף המתבטא אחר כך באינסוף ביטויים. זה, חכמי הקבלה אומרים שהפנים של האדם זה הקצה של קו אינסוף. זאת אומרת, דרך זה שאני מכיר בחבר שלי, בתור בעל פנים, אני חושף את הפנים שיש בו. מובן? יפה, לכן, דרך הצדיק, אני מגלה מישהו שמכיר, מישהו שיכיר, עד שזה מגיע מפי הגבורה. זאת אומרת, חייב להיות שהתורה תעבור דרך אישיות, מישהו שמוסר למישהו. וידבר השם אל משה לאמור. כלומר, מישהו דיבר עם מישהו כדי שימסור למישהו אחר. זה כל התורה כולה. כמה פעמים הפסוק הזה מופיע בתורה? 69, 300? כמה? אף אחד אני לא יודע? 70? זכה. כן. סתם בשביל הקטע, שתדעו ש... מה? כן, 70 פעמים בדיוק. כן. לא ידרוך. טוב. אז איפה היינו? כן. לכן יש צורך להכיר דרך אישיות, דהיינו הצדיק. עכשיו, האישיות הזאת יכולה גם להיות אישיות קולקטיבית. למשל, בארץ ישראל, מהי האישיות שדרכה אנחנו מכירים את האלוהות? כלל ישראל. כלל ישראל גם הוא אישיות. כן? ואז אנחנו מתעלים מן הפרטיות של הגלות לכלליות של הגאולה. לכן, כל מה שאומר כאן רב נחמן על הצדיק, זה נכון. זה עוד יותר נכון על כלל ישראל. כלומר, דרך מדינת ישראל, דרך נשמת ישראל, המתגלה בפוליטיקה, אתה מגלה גם כן את מי שאמר והיה העולם. בסדר? אתה אומר, זה לא מרנין לפנים. זאת אומרת, אתה אומר, יש גם פרצופים שעושים. כן? כלומר, אם אתה מסוגל לעשות לי פרצוף, אז סימן שאתה מישהו. אתה יודע, אל תנסה, בבקשה. כן, בבקשה. כנסת ישראל זה לא מושג רחוק מאיתנו. אתה מכיר את המדרשים? אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. אמר לה הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, ביתי. מכיר את הביטויים האלה? במדרשים, זה מצוי. כן, שזה נחשב כהכרה דיאלוגית. יש אגב על זה ספר שלם בתנ"ך, שמדבר רק בסגנון הזה. שיר השירים. כן? הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל, זה זוגיות. זה לא הפשטות. זה רוחני, זה לא הפשטה. יש הבדל. המסורה שעוברת דרך הפרטים היא יותר קטנה מהמסורה שעוברת דרך הכלל. זה מציאות ודאי, הכלל ישראל זה גם מציאות. למשל, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים. וזקנים לנביאים. אולי תגיד לי את רשימת הנביאים, הזקנים, שנדע. כן? הרי אתה מגיע רק לשמעון הצדיק, אז פתאום אתה נזכר שיש לו אנטיגנוס סוכו, יוסף בן יועזר, יוסף בן יוחנן וכו'. למה כשאתה מדבר על הנביאים, אתה אומר, וזקנים לנביאים. תגיד, ישעיהו, הושע, מיכה, צפניה. מה? התשובה היא פשוטה. אומר המהר"ל, כי התורה בזמן הנביאים לא נמסרה לנביאים. היא נמסרה לנבואה. כלומר, לנביאים כקולקטיב. יוצא שכל נביא ונביא הוא לא מקבל התורה, אלא הוא המחובר אל תחנת הממסר.
אבל איך ניגשים לכנסת ישראל?
איך ניגשים לכנסת ישראל? אז בזמן, איך ניגשים לכנסת ישראל? שאלה יפה. בזמן הגלות אתה ניגש לצדיק. בזמן הזה אתה ניגש למדינת ישראל. ואז אתה יודע את הפרצוף של כנסת ישראל.
אבל הם ניגשו לנביא.
מה?
הם ניגשו לנביא.
לפעמים ניגשו לנביא. זה נכון. והנביא למי ניגש? למלך. נכון? חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו. למה שלא תאמר שעוזיהו מלך בימי ישעיהו? כי הנבואה של ישעיהו תלויה במצב המלכות בימיו. הזקנים לא ניגשו למלך, כי לא היה מלך. עם הזקנים. אבל ניגשו לכלל ישראל. מה אתה מתכוון לומר? לא הבנתי את דבריך. פרשנה. המלך הוא אחראי, כן, על המימוש של כנסת ישראל באותו דור, נכון? הוא אישיות ממשית. המלך זה לא המלכות, המלך זה המלך, זה מישהו. מה? כן, אתה לומד, הרי הוא בא ללמד אותך יראה ואהבה, זה כתוב במפורש בתורה. שהמלך קורא פעם בשבע שנים בספר התורה בפני כל העם, ויקהל, למען ילמדו ליראה את השם אלוהיכם. כתוב מפורש. כלומר, האחראי על היראה הוא המלך. וזה מפורש גם במסכת אבות. משה קיבל תורה מסיני ומסרה, למי? יהושע. מה הוא היה יהושע? מלך. זאת אומרת, המסכת אבות, שהיא המסכת של המוסריות, דיינו יראת השם, נמסרת דרך ראשי האומה.
אומר גם אהבה.
מה?
אומר גם אהבה.
נכון, גם אהבה.
גם אהבה?
גם אהבה, מדי. מה?
מה?
איך מתחברים לאהבה דרך המלך? יעיין הכבודו ברמב״ם בהלכות מלכים, שהמלך מדבר עם האומה בתוך ענווה, בגלל שליבו הוא ליבו כל ישראל. נכון? כמו שאני זוכר. וחוץ מזה שהיראה מביאה לאהבה, כידוע שאמרו דורשי רשומות שסוף אותיות יראה, תחילת אותיות אהבה. כן.
למה צריך להתפגש עם דמות ולא מספיק לקרוא בתורה שאלוקים הוא בעל רצון?
מדוע צריך אישיות ולא מספיק לקרוא בתורה? כי אם אני אקרא רק בתורה, אני אחשוב שהתורה היא פילוסופיה. כתוב, אז מה אם זה כתוב? כן, אבל אז אני אתן פרשנות שתרחיק אותי מן הפשט. זאת אומרת, יש כאלה שפרשו וידבר השם אל משה לאמור, משה השיג. יש כאלה שכתבו כאלה דברים. מה זה תורה שבעל פה? זה ספרים? תורה שבעל פה זה לא ספרים. תורה שבעל פה זה אנשים. זה לפעמים היו באים לחפץ חיים והיו אומרים לו מה הלכה בדבר זה וזה, הוא אומר כך. אבל במשנה ברורה כתבת אחרת, אז מה? בסדר, זה לא... הספרים זה רק ספרים.
אבל הטעות של הפילוסופיה לא יכולה להיות
אם אדם קורא את כל הספרים. זה לא יעזור. כי אז הוא יחבר את הספרים שלו. והוא יסביר לך שהספק זה החוויה של האמונה, וכל מיני דברים כאלה. כן? אז או שאתה נפגש עם אישיות או לא. אין תחליף. כן? קיבלתי מרבותיי שרב זה מי שהיה לו רב. אם לא היה לך רב, אתה לא רב. אז מה אתה? מלומד. כן, בבקשה.
איך אפשר להגיד שכנית ישראל בצורה נכונה, בלי שאין לך רב?
אתה אומר ככה, צריך רב כדי להבין מה זה כנסת ישראל. זה אם אין לך מזל, כלומר אתה נולדת דתי. אבל אם אתה, לא באמת, אבל אם אתה נולדת בכנסת ישראל החילונית, כן? אז עשוי להיות לך, לא תמיד, אבל קשר בריא אל כלל האומה. כן? בבקשה. טוב, בוא נמשיך. כי יראה ואהבה, עכשיו דברים די ברורים, שהם דרכי דעת אלוהים, אי אפשר לקבל כי מלידי צדיקי הדור, כי הצדיק הדור הוא המגלה היראה ואהבה. כי הצדיק. עכשיו, עכשיו אנחנו נכנסים לתוך נפשו של הצדיק. עד עכשיו דיברנו מה אני צריך לעשות, אני צריך ללכת לצדיק. עכשיו, מה קורה אצל הצדיק? הצדיק מבקש ומחפש תמיד. כלומר, יש לו משהו שמוביל אותו, משהו שמדריך אותו. הצדיק מבקש ומחפש תמיד לגלות הרצונות של השם יתברך. לעומת הפילוסוף, שרוצה לגלות את החוכמה של השם יתברך. זה פשוט כל ההבדל. האם מדובר במישהו או במשהו? פשוט. ולמה הצדיק מחפש דווקא את הרצונות? כי הצדיק שימש צדיק שקדם לו. כי הצדיק מבקש ומחפש תמיד לגלות הרצונות של השם יתברך. כי יש בכל דבר רצון השם יתברך. הן בכלל הבריאה, דיינו מה שהשם יתברך רצה לברוא את העולם בכלל, וזה מעסיק את הצדיקים, להבין מהי כוונת הבורא בכללות הבריאה, זה הסוגיה לא פשוטה, מה רוצה הקדוש ברוך הוא מאיתנו, או יותר נכון, מה הוא רוצה מעולמו, וכן בפרטי הבריאה. בכל דבר ודבר בפרט יש רצון השם יתברך. דיינו שהשם יתברך רצה שזה הדבר יהיה כך, בתמונה הזאת ובכוח הזה ובטבע הזאת, ודבר אחר, יש לו תמונה אחרת, וכוח אחר, וטבע והנהגה אחרת. והצדיק מחפש ומבקש תמיד אחר אלו הרצונות, להשיג ולידע רצון השם יתברך בכל דבר, כגון מפני מה היה רצון השם יתברך, שהארי יהיה לו כוח וגבורה כזו, וזו התמונה, ובזאת הטבע והנהגה שיש לארי, ולהפך, יתוש קטן, הוא חלש כוח מאוד, ויש לו טבע ותמונה והנהגה אחרת. זה, יש מדרשים מפורסמים, דוד המלך ראה הכביש, וראה משוגע, ושאל למה הקדוש ברוך הוא ברא את אלה? בשביל מה זה טוב שיש הכבישים, ובשביל מה זה טוב שיש משוגעים? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה עוד תראה, תצטרך. וקרה שדוד ברח מפני שאול, ונכנס לתוך המערה. חיפש אותו שאול במערה, ואז הגיע הכביש, והרג את החוטים, את הקורים שלו. אמר לעצמו שאול, פה הוא ודאי לא נכנס, כי הוא היה נכנס, קורי הכביש היו נקראים. אם כן, אתה רואה שהיית צריך את זה. אותו דבר, כשהוא ברח לאחיש מלך גת, אחיש רצה להזיק לו, אז עשה את עצמו דוד משוגע, אמר, טוב, אני לא צריך משוגעים, זרק אותו. כן, בשנותו את טעמו לפני אבי מלך, והיגרשו וילך. אם כן, המדרשים האלה באים לומר, שצריך לחפש, זה חלק מהחיפוש של דעת אלוהים, להבין את המשמעות של כל יש ויש, זה לא אומר שתמיד יש לך תשובה. כן, דוד המלך לא חיפש מיד תשובה למשוגעים ולעכבישים, אבל הוא חיכה שתבוא ההזדמנות שתבהר לו את הדבר הזה. ומה אני אומר את זה? מה? זה לא, זה לא מקטין את השם, זה מגדיל אותי. שאני מבין מה המשמעות. השכל האנושי זה רק שכל אנושי, אבל זה טוב. כלומר, ריבונו של עולם ברא גם את השכל המוגבל שלי. הסימן שאני צריך להשתמש בו. בואו. אז זה מה שאומר, כן, הצדיק הוא מחפש, הוא רוצה לדעת. מה?
מה התשובה של דוד?
מה התשובה של דוד? שהכבישים והמשוגעים זה נצרך כדי שדוד יחיה. אני לא יודע. הוא קיבל תשובה לגבי עצמו. בסדר. מה עם הכבישים בכלל? אולי מאז דוד המלך אין יותר הכבישים בעולם? אולי הכבישים שקיים עד היום הזה זה כדי שנוכל להבין את המדרש, כי אז בלי זה לא היינו מבינים את המדרש. לא היינו מה זה קורה הכביש. הם לא יודעים מה זה משוגעים. אז ברוך השם שיש עדיין כדי שנוכל להבין את המדרש. כן, טוב. וכן, בפרטי פרטיות, כגון בהאריה בעצמו, מפני מה זה האיבר של האריה, צורתו כך, כן, יש רעמה לאריה. כן? מה שאין נשאר בעלי חיים. ויש לו כוח וטבע כזאת. ואיבר אחר, יש לו צורה אחרת. וכוח וטבע והנהגה אחרת. אגב, היה איזה גוי אחד בשם גלינוס, במאה השנייה לספירה. הוא היה הרופא של הקיסר מרקוס אורליוס אנטונינוס. הוא כתב ספר נפלא, נקרא תועלת האיברים. כל חכמי ימי הביניים, כולל הרמב״ם, היו משמשים הרבה בספר הזה. להבין, תועלת האיברים. בשביל מה יש ככה וככה וכל כך. וכן, בשאר כל הבירועים שבאו, אבל אצלנו החיפוש הוא יותר החיפוש המוסרי, מאשר החיפוש המכני. וכן, בשאר כל הבירועים, אגב, יש אחד הדברים שלא הצליחו להסביר באדם, בשביל מה יש תוספתן? כן, התוספתן? אין הסבר. בשביל מה הוא קיים? לא מלא שום פונקציה. כן? אצל הבעלי חיים פחות מפותחים מן האדם, התוספתן כן ממלא פונקציה חשובה. הוא מקום שבו שוכנים כל מיני מיקרואורגניזמים שעוזרים לעיכול של הצלולוזה, דיינו תאית וכו'. אבל האדם, אצלו זה לא קיים, לכן צלולוזה אצלו לא מועילה לכלום, רק הפרות יכולות לעכל את התאית. אז בשביל מה יש תוספתן לאדם? לא ברור. זה שריד אבולוציוני, קוראים לזה. כן? פעם היינו פרות, או משהו דומה לזה. אז פעם הייתה חשיבות לתוספתן שלנו. היום, בשביל מה זה קיים? אולי כדי שתהיה מחלת האפנדיצית, שלפעמים יש לזה תועלת. אולי. טוב. וכן, בשאר כל הבירועים שבעולם, דומם צומח חי מדבר, שבכולם יש שינויים רבים לאין מספר. בין כל אחד לחברו, וכן בכל אחד ואחד בעצמו, יש בו שינויים רבים בפרטי פרטיות בין כל איבר ואיבר. אגב, עוד לא ברור איך מזה נולדים יראה ואהבה. כן? מה הוא רוצה מאיתנו? בינתיים אנחנו לומדים משהו אחר. וכיוצא בזה, בעשבים ואילנות ושאר פרטי הבריאה, שבכולם יש שינויים רבים מאוד. בתמונותיהם, ובכוחותיהם, והנהגותיהם, והכל היה מחמת רצון הבורא יתברך שמו, שרצה שזה יהיה כך וזה כך. זה מזכיר קצת את השיטה של הפרגמטיזם בפילוסופיה. כן? יש אחת השאלות שהעסיקו הרבה את הפילוסופים, זה איך מוכיחים את מציאות השם. אז אצל הפילוסופים האנגלוסקסים פיתחו שיטה שנקראת אוקזיונליזם או פרגמטיזם, שאומרת שמאחר ואנחנו רואים שונות בעולם, שהפרח הזה הוא ירוק והפרח אדום ופרח כחול, והם באותו שדה באותם תנאים, ויש פרחים כחולים ויש פרחים אדומים, אז צריך שיהיה איזשהו רצון שיחליט על השונות הזאת, על הדיפרנציאציה. אם כן, יש אלוהים. כן? זה אולי קצת פרימיטיבי כהסבר, אבל יש בזה משהו. זה גם מה שאומר כאן רב נחמן. למה רצה שיהיה כך ורצה שיהיה כך? כלומר, אנחנו רואים שבסופו של דבר, גם כשיש שרשרת סיבתית דטרמיניסטית, בסופו של דבר אנחנו מבחינים באיזושהי תוכנית כוללת, ואנחנו רוצים להבין מה התוכנית. והצדיק מחפש תמיד אחר אלו הרצונות. אני אגיד לכם דוגמה מעניינת. היה אחד מגדולי ישראל בשם רבי מנשה בן ישראל. היה חי באמסטרדם. יש עיר כזאת. כן? רבי מנשה בן ישראל. והוא כתב הרבה מאוד ספרים, חשובים מאוד. אחד הספרים שלו הוא מסביר מדוע זה חשוב שיהיו יהודים באנגליה. הוא אומר, אם יהיו יהודים באנגליה, תבוא הגאולה. הוא עושה שם חשבון, שכתוב, ויגיד, האיים הרחוקים אשר לא ראו את כבודי, ולא שמעו את שמי ולא ראו את כבודי, והגידו את כבודי בגויים. אז אם כן, חייב להיות שיהיו יהודים באיים הרחוקים. נו, מה האיים הרחוקים? אנגליה. לכן, רבי מנשה בן ישראל נסע ללונדון. לא שאלו הרבה אשליות, אבל הוא נסע ללונדון, כדי לפגוש את שליט אנגליה של אותם הימים, שקראו לו אוליבר קרומוול, שלרגע, לתקופה קצרה, הצליח להעמיד רפובליקה בלי מלך, ובא לשכנע אותו שהוא יאשר ליהודים, לקבוצת יהודים מאמסטרדם, להתיישב בלונדון. קרומוול הסכים. ואז קם מבית הכנסת הפורטוגזי בלונדון, שהוא העתק מדויק של בית הכנסת האמסטרדמי, וזהו. עכשיו, מה קרה אחרי זה? הגיע משיח? לא הגיע משיח. אומר הרב קוק שרבי מנשה בן ישראל צדק. בדיוק שהוא צדק. האדם גדול כזה, איך יכול להיות לא צודק? אלא הוא אומר פשוט מאוד. כי 300 שנה יותר מאוחר, היה, או 350 שנה יותר מאוחר, הייתה מלחמה בין אנגליה לבין האימפריה העותומנית ששלטה על ארץ ישראל. כשהתקרב הצבא הבריטי לפלסטינה, אז היו לחצים על הלורד בלפור, שייתן את ההצהרה המפורסמת, הצהרת בלפור, שמכירה בזכות של עם ישראל להקים בית לאומי בפלסטינה. והיו אז כאלה שהתנגדו להצהרה, והיו כאלה שהיו בעד, גברה ידם של הלוחצים לכיוון קבלת ההצהרה. מי היו האלה? היו יהודים בלונדון. ולמה היו יהודים בלונדון? בגלל ש 350 שנה לפני זה רבי מנשה בן ישראל היה שם, אבל זה לא מספיק. כי באותם הימים היהודים בלונדון, באמצע מלחמת העולם הראשונה, בקהילת מחזיקי הדת, אחת מהקהילות שם, לא היה להם רב. ואז הם פנו אל הרב קוק, שהיה באותם הימים בשוויץ, כי הוא נתקע שם בגלל שהוא יצא לוועידת אגודת ישראל שהוא הוזמן אליה, אחרי התלבטויות רבות הוא יצא, נתקע שם, פרצה מלחמת העולם הראשונה, הוכנס לכלא הגרמני, הרב קוק. למה? בגלל שהוא היה נתין רוסי, והרוסים הם היו במלחמה עם הגרמנים. בסוף שחררו אותו, עבר לשוויץ. שם ישב בשקט, עד שפתאום קהילת מחזיקי הדת שמע שהרב קוק נמצא באירופה, אמרו לו, יאללה, תבוא, תהיה הרב שלנו. אמר הרב קוק, בסדר, עד סוף המלחמה, אבל בסוף המלחמה אני חוזר. אין בעיה, אמרו לו, ואז באותם הימים היה ויכוח בפרלמנט הבריטי, האם היהדות זה דת או לאום? כי אלה שאמרו שזה דת, אמרו, אסור שתהיה הצהרת בלפור, זה רק יהרוס לנו את כל האופי הדתי. אלה שאמרו שזה לאום, אמרו, צריך הצהרת בלפור. עכשיו, מי היה נגד הצהרת בלפור? קבוצת רבנים מגרמניה שרצתה לבוא לדבר בבריטניה נגד ההצהרה. אבל אמרו, אי אפשר, הרי הם גרמנים, אנחנו במלחמה נגד הגרמנים, אי אפשר לתת להם להיגנס. מה שאין כן, הרב קוק היה רוסי. מכיוון שהוא היה רוסי והוא בעל ברית של הבריטים, אז נתנו לו לדבר. כיוון שנתנו לו לדבר, דבריו השפיעו בתוך הפרלמנט, כי היה שם איזה לורד בשם מונטיפיורי, מהמשפחה של רבי של השר משה מונטיפיורי, שהוא דווקא היה מתבולל ונגד ההצהרה. אז בלפור אמר שם בפרלמנט, למי אני צריך יותר להאמין מהי היהדות, ללורד מונטיפיורי המתבולל או לרב קוק? וואו, וזה הצליח. עכשיו מאז יש הצהרת בלפור, ואז אחר כך המנדט הבריטי, מדינת ישראל וכו'. אם כן אומר הרב קוק, אתם רואים שרבי מנשה בן ישראל צדק. אלא מה? צריך לחפש את הרצון של הקדוש ברוך הוא בכל פרטי הפרטיות. כן, כי הרבה הרבה, אם אנחנו רואים שם המכלול של, של התנאים שאפשרו את הסיטואציה המיוחדת הזאת, זה מכלול גדול מאוד של דברים. זה היה צריך להיות גם שהחיים בארץ ישראל היו קשים באותו זמן, ועוד כל מיני בעיות כאלה. צריך להבין מה, מה, דרך מה זה עובר. כן? הלאה. לא היה זוכה. והצדיק והכל היה מחמת רצון הבורא יתברך שרצה שזה יהיה כך וזה כך, והצדיק מחפש תמיד אחר אלו הרצונות ומשיג ומוצא אותם. איך? על ידי ההתפארות שמוצא בישראל בפרט ובישראל בכלל ובפרט ובפרטי פרטיות. מה זה? אז פה יש מושג חדש, ההתפארות. מה זה ההתפארות? יש ביטוי כזה, ישראל אשר בך אתפאר. כן? אז בכוזרי יש שם דיון שלם לגבי הפסוק הזה. האם הפסוק הזה הוא לא פסוק מוגזם? כן? אומר שם מלך כוזר, יותר מדי ויתרה המליצה. איך אפשר להגיד ביטויים כאלה שהקדוש ברוך הוא מתפאר בבשר ודם? שואל אותו החבר, ואם הפסוק הזה היה נאמר על השמש, היית מסכים? או, ודאי, השמש מקור כל חיות על פני כדור הארץ, אי אפשר לחיות בלי השמש, וכו' וכו' וכו'. אז אומר קל וחומר, בעולם הרוח, בלי ישראל אין משמעות לכל זה, מי יודע את שמו של הקדוש ברוך הוא? זה תפארתו של הקדוש ברוך הוא שיש ישראל בעולם. אם כן, על ידי שהצדיק מתבונן, אבל לא סתם במשמעות של כל דבר, למה הפרח הזה נברא כך, ולמה הכוכב הזה נברא כך, אלא הוא מתבונן דרך צינור מאוד ספציפי, שהוא ההתפארות שיש לקדוש ברוך הוא מישראל בעולמו, ודרך זה אפשר לדון על כל שאר המציאות כולה. אז זה מה שהוא אומר כאן, כי כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל ישראל. כמו שכתוב, בראשית, בשביל ישראל שנקרא ראשית, כי ישראל עלה במחשבה תחילה, דהיינו שהשם יתברך, טוב, זה מדרשים ידועים. דהיינו שהשם יתברך צפה ההתפארות, והשעשועים שיקבל מישראל, כמו שכתוב ישראל אשר בך אתפאר. טוב, יש פה ביטוי נוסף. הקדוש ברוך הוא צפה את ההתפארות, זה הבנו. כלומר, מה זה התפארות? שיודיעו שמו בעולמו. אבל כאן הוא מוסיף עוד משהו, השעשועים. כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה לשחק. כן? כלומר, הוא מחפש עם מי לשחק. יש פסוק כזה, לא? קדושים תהיו כי קדוש אני. זאת אומרת, קדושים תהיו, אני מבקש שתהיו קדושים, כי בינתיים אני היחיד שקדוש, אז אי אפשר לשחק. תהיו קדושים, נוכל לשחק ביחד. נכון? יש ביטוי כזה, קדוש ברוך הוא משתעשע עם נשמותיהם של, של צדיקים וכו'. פסוק כזה, והתהלכתי בתוככם, הטייל עמכם בגן עדן. כלומר, יש צד של שעשוע. צריך להגיד, מה זה השעשוע? שעשוע זה מה שהאדם עושה כשכבר אין לו דברים חיוניים לעשות. שאדם צריך לאכול, הוא רעב. אז אין לו זמן להשתעשע, הוא רעב. הוא צריך להתלבש, כי קר לו. אז הוא צריך להתלבש. והוא צריך לבנות לו בית, והוא צריך, אני יודע, כל מיני דברים לעשות. כל הפעולות שאדם עושה, בשביל מילוי הצרכים החיוניים, זה עוד לא האדם. לא, עכשיו האדם גמר עם הכל. הוא כבר לא רעב, הוא כבר לא קר לו, יש לו כבר בית, יש לו כבר ילדים, ויש לו הכל. אז מה הוא יעשה עכשיו? עכשיו השתעשע, הגיע הזמן להוציא את הששבש. זאת אומרת, זה המדרגה היותר עליונה של היחס בין הבורא לנברא, כשכבר אין צורך, כמו התפילה, כן? אנחנו מתפללים, אתה חונה לאדם דעת, תן לנו דעת בבקשה, בסדר, דעת. אתה מה אתה צריך עוד? אני צריך תשובה, סליחה, גאולה, רפואה, ברכת השנים, כמו הפרנסה, חירות, צדק ומשפט, אני צריך כל הדברים האלה. בסדר, קיבלת הכל, בניתי את ירושלים, יש משיח, מה אתה רוצה עכשיו? שמה קולנו? כלומר שהוא אוכל להתפלל גם כשאין על מה להתפלל. אז מה הופכת להיות התפילה? שעשועה. השעשועה זה מדרגה יותר עליונה. אגב, זה גם רמוז בתורת המספרים, נכון? המספר 7, מלשון צבע. נכון? 6 צדדים, אמצע, צבע, לא חסר לי כלום. אם אדם אחרי שאכל כדי סובעו, אוכל עוד, מה קורה לו? הוא משמין, 8. אבל, כמו שמן שצף, אבל אם אחרי שאדם ישמין, הוא ממשיך עוד, איך אפשר לאכול אחרי שישמנת? כן, אבל יש פיצוחים. הפיצוחים תמיד יש מקום בשביל זה, נכון? המתיקות, פטיפור, דברים כאלה. מה זה? זה שעשוע, 9. זה המספר? 9. בסדר? כלומר, זה המדרגה יותר עליונה. אז הקדוש ברוך הוא צפה את ההתפארות והשעשועים שיהיה לו מישראל. כלומר, ההתפארות זה שיהודי הוא שמו, זה אולי אפילו דרך השכל והחוכמה, והשעשוע זה דרך הרצון. כן? כמו שמצאנו עם חוני המעגל, כבן שמתחתה לפני אבי ועושה לו רצונו. כן, מה אתה אומר? כן, יש... כן, מה חסר? השעשוע, כי זה לא צריך קיומי. נכון, אתה צודק, יש למעלה מזה עוד. העושר. זה מספר 10, נכון? כן, כן, העשירי יהיה קודש. כן, ברור. אבל מה שצפה את ההתפארות והשעשועים שיקבל מישראל, כמו שכתוב, ישראל אשר בך התפאר, ובשביל זה ברא את כל העולם, נמצא שכל העולם כולו נברא, רק בשביל ההתפארות שהתפאר בישראל. זאת אומרת, זה נפלא. עכשיו שיש ישראל, אז אין דבר בעולם שאין לו משמעות. כי כל דבר בצורה זאת או אחרת, יש לו צורך בישראל. אומרים ככה, בהקשר אחר, יחיד שעשה תשובה, מוחלים לו ולעולם כולו. טוב, זה שמוחלים לו, נגיד שהצלחנו להבין, למרות שקשה להבין, למה התשובה מועילה? על החטא. אבל למה מוחלים לעולם כולו? הרי הוא עשה תשובה, לא כל העולם כולו. אלא, שאם מוחלים לו, סימן שיש לו זכות קיום. והרי הוא לא יכול להתקיים בלי כל העולם כולו. לכן מוכרחים למחול לעולם כולו, כיוון שמוחלים לו. כלומר, בזכות זה שיש מישהו בעולם, שכדאי היה בשבילו שכל העולם יתקיים, אז כל העולם יתקיים. וזה היה כלל הבריאה, דהיינו שכלל הבריאה היה בשביל כלל ההתפארות שיקבל מישראל, וכן, פרטי הבריאה הוא בשביל פרטי ההתפארות של ישראל. כן, פה קצת חידוש, כן, הוא מחלק, כאילו יש מגמות ומגמות משנה. מה? כן. כי יש בכל אחד ואחד מישראל התפארות בפרטיות. שהשם יתברך מתפאר עמו בפרטיות, כן? כלומר, הקדוש ברוך הוא מתפאר בפלוני אלמוני. יש לו תפארת מאותו יהודי ספציפי. כן, ואפילו בפחות שבישראל. אפילו פושעי ישראל. כל זמן ששם ישראל נקרא עליו, כי נקרא פושעי ישראל, יש בו התפארות פרטי. כן, פעם מישהו אמר לי, איך אתה אומר שזה מדינה קדושה? אני אומר, זו מדינת שמד. אמרתי לו, בסדר, שמד קדוש. אחר כך הוא אמר, הרב שרקי אמר שזו מדינת שמד. טוב, בסדר. כי נקרא פה שהישראל יש בו התפארות פרטי, שהשם יתברך מתפאר עמו בפרטיות. פסוק מפורש, וירח את ריח בגדיו. ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. אמרו חז"ל, מה זה בגדיו? אל תקרא בגדיו אלא בוגדיו. שאפילו בוגדים שבישראל יש בהם ריח טוב. שאלה היא, מה הפעולה של הריח מבחינה ביולוגית? מבחינה ביולוגית, הריח זה סוג של ריקבון. גם הריח הטוב אגב. כן? דבר שמתפרק נותן ריח. אז דווקא ההשפעה של עם ישראל על העולם, באה דרך יהודים מקולקלים. דבר מאוד מעניין. כי כנראה היהודים המתוקנים, זה, יש עוצמה של קדושה כל כך גדולה, שהיא איננה ניתנת להשגה. זה כמו מתח גבוה בחשמל, שלא יכול להתקרב. אז צריך תחנות ממסר. תחנות הממסר זה היהודים המקולקלים. דרך היהודים המקולקלים, הרבה השפעה טובה הגיעה לעולם. כמו שאמרו, זבל פרדותיו של יצחק, ולא כספו וזהבו של אבימלך. זאת אומרת, מה מזין את העולם? הזבל של הפרדות של יצחק. זבל, קודם כל פרדות. פרדה זה דבר שלא מוליד. זה אמנם חזק, אבל זה לא מוליד. נכון? אבל יש דבר אחד שהפרד מסוגל לייצר, זה זבל. זבל פרדותיו. וזבל, בכל זאת, זה משמש למשהו, לא? אפשר עם זה לזבל את האדמה. זאת אומרת, שאומות העולם קשה להם לקחת, לקבל מיצחק ישירות, אבל מהזבל של הפרדות הם יכולים לקחת. מובן? מה? זה איך אפשר ללמד את האומות העולם תורה? דרך הזבל של הפרדות. זה הרבה פעמים עוזר ככה. זאת אומרת, אנחנו יודעים למה הכוונה בדבר הזה, כן? הכוונה זה לנצרות. כן? כי הרי הם לקחו את הדמות של יצחק, והפכו אותה למה שהם הפכו, כן? הקצינו את הרעיון של העקדה, ומן הזבל של הפרדות של יצחק, מקבלים מזון רוחני.
זה גם קרל מרקס וכל השאר פלוסופים היהודים של זה?
כן, כלומר, זה בכלל, זה כלל גדול. מה היה המקצוע של האבא של אברהם אבינו? היה לו חנות לאידיאולוגיות. היו באים אומות העולם, קונים אידיאולוגיות. איזה אידיאולוגיה יש לך למכור היום? יש לי משהו על המדף, ממש טוב. תיקח את זה. כן? עכשיו, זה מעניין, כי אם באותם הימים לאידיאולוגיות היו קוראים אלים. והם סברו, אומות העולם באותם הימים, שאחד מן העברים, תרח, יכול לייצר אלים. אז אם הם חושבים שעברי יכול לייצר אלים, אז מי הוא העברי עצמו? הוא אל אלים. כלומר, אתה רואה נטייה קדומה, עוד לפני הופעת אברהם אבינו, לקחת עברי אחד ולעשות אותו אלוה. כן? ומקור כל האידיאולוגיות האפשריות. למה הם רוצים להשמיד אותנו? זה פשוט תסביך רצח האב. שמעת על תסביך אדיפוס? כלומר, אני מעריץ את מי שהוא מקור הסמכות, ולכן אני גם מורד בו. זה כלל גדול. טוב. אני הסברתי. הסברתי מי זה. אני הסברתי מי זה. אני אמרתי מי זה. לא, אמרתי יצחק זה יצחק, אבל מי זה? הזבל של הפרדות, אני גם אמרתי. אני אמרתי. הלאה. וכן לפרטי פרטיות, כי יש בכל איבר ועבר, בכל תנועה ותנועה של ישראל התפרעות אחר. ויש לפעמים שאיזה פחות שבישראל עושה נענוע עם הפאה שלו. והשם התברא, סימן שיש לו פאות. כן, אתם יודעים, אומרים שרב נחמן הבטיח שהוא יוציא מהגיהנם עם הפאות. אז צריך שיהיה פאות. כן, אבל יש אומרים שזה בפאות של רב נחמן. כן. טוב, יש לפעמים שאיזה פחות שבישראל עושה נענוע עם הפאה שלו. והשם התברך יש לו התפארות גדול גם מזה. והצדיק הדלי שמבקש ומחפש תמיד ומוצא התפארות שיש בישראל בכלל ובפרט ובפרטי פרטיות בכל איבר ותנוע של כל אחד ואחד מישראל כנל, על ידי זה יודע ומשיג כל הרצונות של השם יתברך שהיה לו בכל הבריאה בכלל ובפרט ובפרטי פרטיות. כי כל הרצונות של כל הבריאה הכל היה בשביל התפארות של ישראל כנל. בכל דבר ודבר נברא ברצונו, בזה הכוח ובזה הטבע והנהגה, כפי ההתפארות שיש בכל אחד מישראל. נמצא כשיודע ומוצא ההתפארות שיש בישראל בכלל ובפרט ובפרטי פרטיות, אם מישהו לא הבין פשוט הוא חזר, יודע כל הרצונות שיש בכלל הבריאה ופרטי הבריאה ופרטי פרטיות. עכשיו יש פה משהו בסוגריים, אולי כדאי לקרוא את זה, אני אקרא, אבל נא להתכונן לאמרי. כי ההתפארות ששם ברך מתפאר בישראל הוא שורש הבריאה. היינו כלליות ההתפארות של כלליות ישראל, מה ששם ברך מתפאר עם כלל ישראל, זה שורש כלליות כל הבריאה בכלל. וכן פרטיות ההתפארות, מה ששם ברך מתפאר עם כל אחד מישראל בפרטיות. זה שורש של אותו דבר הפרטי של הבריאה שנברא בשביל זה ההתפארות, וכן פרטי פרטיות, שההתפארות ששם ברך מגל פרטי פרטיות מכל איבר ותנועה של כל אחד מישראל, זה שורש של פרטי פרטיות של הבריאה, דהיינו של כל איבר ואיבר ופרטי פרטיות של כל נברא ונברא. והכלל, כי עיקר הבריאה היה בשביל התפארות שהתפאר עם ישראל, וזה ההתפארות הוא שורש ואחריות של כל הבריאה בכלליות ופרטיות ופרטי פרטיות. כי כל הרצון שיש מתברא בבריאת עולמו בכלל ובפרט פרטיות היה כפי ההתפארות שמקבל מישראל בכלל ובפרט ובפרטי פרטיות, כי כלליות הבריאה נבראת בזאת התמונה ובזה הסדר והנהגה שיש לכלליות הבריאה כפי כלליות ההתפארות שמקבל מכלל ישראל, וכן כל דבר בפרט נברא בזה התמונה ובזה הטבע כפי פרטיות ההתפארות שמקבל מכל אחד מישראל בפרט, וכן בפרטי פרטיות כנ"ל. ועל כן הצדיק על ידי שמוצא ההתפארות שהשם יתברך מקבל מישראל תמיד בכלל ובפרט ובפרטי פרטיות, על ידי זה הוא יודע טעם כל הרצונות שהיה לשם יתברך בכל הבריאה ובכלל ובפרט וכולי. הוא מתכוון בפרטי פרטיות. כי כל הרצונות של הבריאה בכלל וכולי, היה כפי ההתפארות שיקבל מישראל בכלל וכולי כנ"ל. והבן הדברים היטב, כי הם דברים עמוקים מאוד. ומהם תוכל להבין גדולת הבורא יתברך, גדולת ישראל, גדולת הצדיקים האמיתיים, איך הם מסתכלים בעולם, שיודעים בכל עשה ועשה, וכן בכל נברא שבעולם, טעם תמונתו וכוחו והנהגתו ופרטי פרטים וכן על, על כן הערכתי לחזור הדברים, מגודל דקותם ועמקותם. מה? לא שומע. כן, משהו כזה. ועמקותם.
טוב.
תמצית ההתפארות. כן, בכללות ובפרטיות ובפרטי פרטיות. כנ"ל. טוב, עד כאן להיום. שלום.